Boker Tov les Koulam, Shavua Tov, Boker Tov les Koulam. Nous nous d'abrim à la Yetzara, nous t'amènent botkim et tota Shela, Aïm Behemet Yetzara ou Ra, ou l'or Kokacha, Mazé Bichla Yetzara, Vaïm Bichla Ani, Yechol en Atzar et Yetzara, Kitsur, Arbe Shelot, Nishalot, Kshar, nous d'abrim à la Yetzara, Vaïm nous rotsim la Sim Ksat, la Sot Ksat Seder, Bainian. Mais Maïti Shela, Shela Nishelet, Vishela Gdola, le Gabé à Yetzara. לי יכול להיות שיש נטיות שפלות, נטיות לא טובות, נטיות שגורמות לי, מה אני אגיד לכם, לרצות כל מיני תאוות. השאלה שלי, האם זה בסדר או זה לא בסדר, האם אני צריך להרגיש רע עם זה שפתאום אני מרגיש שיש לי תאווה לאישה יפה, או שיש לי תאווה ל... אני יודע, לקצת אלימות, או שיש לי תאווה לאוכל מופרז, האם זה עושה אותי בן אדם לא נורמלי? אז כאן זו שאלה גדולה, ונחלקו הפילוסופים. נחלקו הפילוסופים, האם ביסודו האדם הוא טוב או לא? למשל, יש אחד שקראו לו ז'אן-ז'אק רוסו, וז'אן-ז'אק רוסו הוא טען שהאדם הוא ביסודו טוב. הוא ביסודו טוב, והחברה, פתים באפריקה שהם פתאום הגילו את האינדיאנים באמריקה, הוא אמר, הם אנשים טובים, החברה האנושית לא קלקלה אותם, ולכן הם אנשים טובים מטבעם. זה הדעתו של רוסו. לעומתו, בא זיגמונד פרויד, ואמר שהפוך, הפוך לגמרי, שהנטיות הבסיסיות של האדם זה לשפוך דמים ולגלות עריות. האדם רוצה להרוג את אביו ולשכב עם אמו. אבל בגלל שהחברה בולמת אותו, החברה נתנה לו ענישה, עזרה, אילגיטימציה, כל מיני דברים שבסופו של דבר גורמים לו לא לעשות את המעשים הרעים. אז לטענתו של זיגמונד פרויד, אז יוצא שהאדם הוא ביסודו רע, והחברה היא מתקנת אותו והופכת אותו לטוב. שתי כיוונים. זה לא משנה שאחד היהודי ואחד לא, זה לא אומר שהוא צודק ושהוא לא צודק. יש דעה אחרת שהיא דעה רווחת היום בקרב הפסיכולוגים, שהאדם הוא כלום. זאת אומרת, הוא לא ביסודו טוב, לא ביסודו רע, האדם הוא ביסודו פרווה. ואתה תכתוב בדף שלך מה שאתה רוצה, אתה תהפוך לבן אדם טוב ובן אמרה, תלוי בך. טוב, נו, מה אומרים חכמנו זיכרונם לברכה? אתה צריך להבין שלפי התורה, הדעה הרביעית היא הנכונה. האדם הוא ביסודו טוב, וגם ביסודו רע. רק צריך לברר בדיוק מה העניין. הוא לא באמת ביסודו רע, הוא באמת ביסודו מורכב, וצריך להיות מורכב, משני חלקים. חלק אחד נקרא יצר הטוב, וחלק אחד נקרא יצר הרע. ושני הדברים האלו הם ביסודותם בבריאת האדם. הרי כתוב וייצר, כשאנחנו מדברים על בריאת האדם בתורה, אז כתוב שם וייצר, מה זה וייצר? עם שתי יהודים, מה זאת אומרת שתי יהודים? כן, שהקדוש ברוך הוא כשברא את האדם, ברא אותו עם שתי כוחות. אז אומרים חז"ל, ואיזה וייצר עם שתי יהודים? עם יצר הטוב ועם יצר הרע. זאת אומרת שגם יצר הטוב כמובן וגם יצר הרע, הם בבסיסו של האדם. וזה חשוב מאוד להבין את זה. כי לא אחד בא מבחוץ. שניהם הם מוטבעים בתור טבעת האדם. רק אנחנו צריכים לבדוק מה זה כל אחד ואחד. מצד אחד התורה אומרת לנו בספר בראשית, יצר לב האדם רע מנעוריו. רש"י מפרש מה זה נעוריו, משעה שננער ממעי אמו. במילים אחרות, האדם הוא רע. זאת אומרת, הוא מלא יצר הרע. ממתי? מאז שהוא נולד. הרב קוק יבוא ויסביר, בסדר, אבל זה שבן אדם נולד זה לא תחילת החיים שלו. הרי לפי היהדות אנחנו מחשיבים קיום וחיים עוד לפני הלידה. למשל, אם חס וחלילה, חס ושלום, לא עלינו ולא עליכם, יש מישהו שמוליד תינוק מת, כן, מה שנקרא נפל. אז אם זה בן, צריך לעשות בו ברית מילה, בברכה והכל. כי אנחנו מחשיבים אותו כשייך וקיים לעם היהודי עוד לפני לידתו. אז יוצא שרב קוק יגיד, בסדר, אז יצר לב האדם רע מנעוריו כשהוא יצא מבטן אמו, אבל ביסודו, לפני, כשהוא היה בבטן, הוא היה כולו טוב. בסדר, זה נכון. עכשיו צריך להבין, אבל מה זה אומר שיצר, יצרו של האדם כשהוא יוצא לאוויר העולם, הוא רע. מה זה יצר הרע? צריך להבין פעם אחת ולתמיד מה זה הסיפור הזה, מה זה ההגדרה הזאת של היצר הרע. אז אני אגיד דבר מאוד 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 פשוט. היצר הרע הוא ההפך של היצר הטוב. הנה, הגדרה. יצר הרע, הפך מיצר הטוב. יופי. ואמרנו שהיצר הרע נכנס באדם כשהוא נולד. מתי נכנס בו היצר הטוב? אז חז"ל אומרים לנו שיצר הטוב נכנס באדם בגיל הבר מצווה, בר או בת מצווה. שם נכנס היצר הטוב. אוקיי, אז מה זה? מה זה היצר הטוב? ובאמת, שאלה שנשאלת, שאלה יותר גדולה, למה הבר מצווה זה בגיל 13 או 12 לבנות? כאילו למה? מה הקטע? אז נכנס יצר הטוב. בסדר, למה הוא לא נכנס בגיל 7? מה זאת אומרת? אז באמת, זו שאלה גדולה, למה הבר מצווה באמת בגיל 13? הסיבה היא פשוטה. אנחנו חושבים שהאדם הוא מבוגר, שהאדם הוא אחראי למעשיו, ברגע ש... זאת אומרת, מתי אנחנו נחשב אותו כאחראי על החיים? ברגע שהוא יכול בעצמו לתת חיים. הבר מצווה, בת מצווה, גיל 13 או 12, זה זמן גיל ההתבגרות. זאת אומרת שזה הזמן, בממוצע, כמובן, יש בנים שזה קורה להם בגיל 11 או בגיל 14, לא משנה. בממוצע בגיל 13 לבנים ובממוצע בגיל 12 לבנות, שזה הגיל שהם מתחילים לפתח את האפשרות להוליד. לא אומר שהם צריכים לעשות את זה, כן, בגיל הזה, אבל מבחינה ביולוגית, הם יכולים כבר להוליד. המחזור מתחיל אצל הבנות, ואצל הבנים, פתאום השינוי ההורמונלי גורם להם לכל מיני הפתעות בלילות. זה גיל 13 ו-12. זאת אומרת שיצר הטוב זה בזמן הזה שזה נכנס, כי זה. אז מה זה? בוא ניתן הגדרה עכשיו טובה ליצר הטוב. פשוט. הרצון, הדחף, לתת חיים. הדחף לתת חיים זה היצר הטוב. למה? כי הטוב בהגדרה זה לתת. ואין לך נתינה יותר גדולה מאשר נתינת החיים. כך מסביר הרמח"ל בהקדמתו למסילת ישרים, שלמה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? מכיוון שטבע את הטוב להיטיב. הקדוש ברוך הוא טוב, לכן הוא רוצה להטיב, להיטיב. ומהו הטוב המוחלט שיכול לעשות? זה לברוא. לתת חיים. לכן אני גם רוצה להידמות לקדוש ברוך הוא בזה שאני נותן חיים. יש מצוות בריאה ורבייה. בקיצור, כל זה, מה זה בא לומר? בא לומר שיצר הטוב זה הרצון לתת חיים. לכן יצר הרע, אמרנו, זה ההפך מיצר הטוב. אז מה זה ההפך מהרצון לתת חיים? הרצון לקבל חיים. הנה הגדרה פשוטה מאוד של היצר הרע. הרצון לקבל חיות, שפע, גשמיות, עולם הזה. הרצון לקבל עולם הזה, זה היצר הרע. פשוט. האם זה רע הרצון לקבל? התשובה היא בוודאי שצריך לבדוק. בוודאי שצריך לבדוק. אומר הרב אשלג, אמר הרב אשלג בא על הסולם, כן, הפירוש של הסולם על הזוהר, אומר הרב אשלג, שבטקסט הנקרא יסוד הנתינה, כך קיבלתי מהרב שרקי, שהיה תלמידו, שהרב אשלג מסביר שיש ארבע מדרגות בהתקדמותו של האדם בעולמו, ברמה מוסרית. הוא עובר ארבע שלבים. תינוק, ילד, מתבגר, מבוגר. תינוק, כל עולמו זה לקבל. הוא רוצה לקבל על מנת לקבל. הוא רעב, הוא צמא, הוא עייף, לא משנה מה הוא רוצה שתיתן לו. ואגב, הוא יצליח. עכשיו, זה בסדר גמור להיות ככה כשאתה תינוק. לא מצפים ממך שום דבר אחר. אבל תחשבו שנייה שההתנהגות הזו עוברת עכשיו למבוגר, שרק רוצה לקבל, 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 לקבל. האדם הזה נחשיב אותו כרשע. פשוט. חושב רק על עצמו. אחר כך התינוק גודל והופך להיות ילד. הילד זה הרבה יותר גדול. הילד הוא רוצה לתת על מנת לקבל. כן חמודי, אתה תסדר את החדר ואז אתה תוכל לשחק כדורגל. כן כן, אתה תאכל את השרועית הירוקה ואחר כך תוכל לקבל גלידה. הוא לא רוצה, לא מעוניין בשרועית הירוקה, אבל הוא מוכן לתת לך את זה כדי שיקבל את הגלידה בסוף. אז הוא רוצה לתת על מנת לקבל. זה עוד פעם בסדר כשאתה ילד. מה נחשוב על מבוגר שמתנהג ככה? קצת אינטרסנטי, קצת... לא אחי אחי. כן, אני תורם לצדקה, משהו, אבל אני רק רוצה שיהיה שלט אנקיסטי על השם שלי. לא, זה הרבה יותר טוב מהרשע. אבל לא אחי אחי. ואז מגיע הילד, גודל והופך להיות מתבגר. וואה, מה קורה כשהילד מתבגר? זה זמן גיל ההתבגרות, זה זמן המרידה נגד ההורים ונגד הסמכות, זה הזמן של האידיאלים הגדולים. כן, 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 ההורים שלי לא מבינים שום דבר מהחיים שלהם, הסקנים האלו. אין להם שום ערכים. הכל פרגמטיים אצלהם, הכל תועלתי. אני יודע שיש ערכים אמיתיים בעולם. ולכן, איך זה מתרגם? תלוי בילד, אבל יש ילדים שפתאום נכנסים לקרבות מאוד אידיאליסטיים, ותנו לחיות לחיות, ואני, הכל, 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 לא משנה מה. והולכים עם זה בהגזמה מטורפת. אגב, אני הייתי אחד כזה, כן, שיהיה ברור. ולמשל, יכול להיות שהקרב הגדול ביותר הוא לא כזה, אבל מבחינתך, זה הערך העליון. מה? אני לא מבין. אבא, אתה לא מבין שהחברה שלי, לא יודע מה, שרה? כי אני ילדה, בת 14, 15, 16, כן? והחברה שלי, שרה, עכשיו, החבר שלה זרק אותה. אתה לא מבין, אבא, שעכשיו יותר חשוב מהכל שאני אהיה על ידה? זה החברה שלי. הוא עובר תקופה... אתה לא מתאר, אתה לא יכול להבין בכלל. אז מה אתה אומר, אבא? אני לא יוצאת בגלל שמחר יש בגרות במתמטיקה? מה זה משנה בגרות במתמטיקה? מה, יותר חשוב מהרגשות הפנימיות של החברה הכי טובה שלי? נו, בבת. זה גיל ההתבגרות. גיל האידיאלים הגדולים. הוא רוצה לתת על מנת לתת. זה טוב, זה טוב לעבור את השלב הזה, אבל זה גם טוב לצאת ממנו. כי להבין שאני לא יכול לתת רק ורק לתת ורק לתת, זה מראה על סימני בגרות, כי הרי בסופו של דבר, היחיד שיכול לתת ללא גבול, זה הקדוש ברוך הוא. ואז מגיע, אומר הרב אשלג, לשלב הרביעי, המבוגר. המבוגר הוא מבין שהוא צריך לקבל על מנת לתת. הוא מבין שהאידאל זה לתת. אבל הוא גם מבין שכדי לתת צריך שיהיה לו מה לתת. לכן צריך לקבל קודם. לכן היצר הרע הוא קודם ליצר הטוב. לא ברמת העיקרון, כי ויצר עם שתי יהודים, יצר הטוב ויצר הרע. אבל ההופעה מתחילה ביצר הרע, זאת אומרת ברצון לקבל. ועד גיל 12 לבנות, 13 לבנים, אני רק רוצה לקבל. ולכן ההורים שלי לא צריכים ללמד אותי תורה, מלמדים אותי תורה, גם אני מלמד תורה לילדים שלי, אבל זה לא העיקר. העיקר שאני צריך ללמד אותו לפני התורה, לפני גיל המצוות, זה דרך ארץ קדמה לתורה. כי הרי הוא מלא רצון לקבל הילד והתינוק והילד והמתבגר. אבל אני צריך עכשיו, סליחה, לא המתבגר, הילד והתינוק והילד, והתפקיד שלי זה איך להסביר לו להשתמש בכוחות האלו שהוא קיבל ורוצה לקבל, ולנתב אותם לטוב. דרך ארץ קדמה לתורה זה אומר שההורים, המשימה הקשה ביותר, זה ללמד אותם להגיד תודה, להגיד שלום, להיות מנומסים, וזה הרבה לפני שהוא לומד הלכות שבת. לכן יצר הרע קודם ליצר הטוב בהופעה. כי אני חייב לקבל קודם. הנה אומר קהלת רבה, אומר מדרש קהלת רבה, רבי בנימין בשם רבי לוי אומר, גם את העולם נתן בליבם. מה זה גם את העולם נתן בליבם? אהבת עולם נתן בליבם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את אהבת העולם הזה, כמו שנאמר בבראשית רבה. רבי נחמן ושמואל בר נחמן, בשם רבי שמואל בר נחמן אומר, הנה טוב מאוד זה יצר הטוב, והנה טוב מאוד זה יצר הרע. וכי יצר הרע טוב מאוד? שואל המדרש. את מה? אלא שאילולי יצר הרע לא בנה אדם בית, ולא נשא אישה ולא הוליד, ולא נשא ונתן. המדרש, מה אתה רוצה? אם לאדם לא היה יצר הרע, רצון לקבל, הוא היה רק דבק בהשם, לכן לא היה עושה שום דבר בעולם הזה. פשוט. היצר הרע הוא לא רע, תלוי מה אתה עושה איתו. היצר הרע זה הרצון לקבל שפע, חיות. אבל בחיים האלו, יש דברים שהם טובים וכדאיים לקבל, כי הם יעזרו לך לעשות טוב, ויש דברים שהם פחות טובים, והם לא יעזרו לך לעשות טוב. הגדרה, לפי הרב קוק, של הטוב והרע הוא מאוד פשוט. הטוב זה מה שמוסיף חיים, הרע זה מה שממעיט את כוחות החיים. לכן ביצר הרע יש כל מיני כוחות. יצר הטוב זה קל. הרצון להוסיף חיים מתחבר לזה תורה ומצוות, כי תורה ומצוות זה עוזר לי להתחבר למי שנתן את החיים, לכן זה קל להתחבר דרך זה לחיים. אבל ביצר הרע הרצון לקבל, לפעמים הרצון לקבל חיים ממעט כוחות החיים במקום אחר. וואי, אני מאוד מאוד מתחשק וחומד את האישה הזאת הנשואה. בסדר, מה, אני אשכב איתה, יצא מזה חיים, מה אתה רוצה, זה טוב? כן, אבל אתה ממעיט את כוחות החיים של בעלה ושלה ביחד. יש כוחות תנועות שאי אפשר להגיד, אני לא נורמלי שיש לי אותם. הדחף הזאת לקבל חיות הוא כוח שהקדוש ברוך הוא ברא אותך איתו, והוא בסדר. הכוח הזה הוא בסדר, השאלה מה אתה עושה איתו. וכאן נכנס השאלה ששואל הבעל שם טוב, אפשר לראות את זה בקטע, בתחילת קטע שם טוב, שאומר שהמלחמה ביצר הרע הוא בין שלוש שלבים. שלוש שלבים במלחמה נגד היצר הרע. מה הם? שלושת השלבים נקראים הראשון, הכנעה, הבדלה ואמתקה. קודם כל, צריך להיכנע. מה זאת אומרת? זה הפעולה שהמוסר, שאני למדתי, ספרי המוסר, רבנים, וזה לא משנה, דרך ההורים שלי, זה הפעולה שגורמת לי להילחם נגד הכוחות האלו. ולהכניע אותם אליי. לא, לא, אני לא אכנע עכשיו על הרצון הזה לחסל קופסת גלידה שלמה. לא. אני יותר חזק מהגלידה. אמרתי גלידה, כי זה היצר הרע שלי. לאנשים אחרים, זה לא, אני לא הולך לישן. לא, אני לא ישן. נקודה. זה לא טוב. זה השלב הראשון. אני מכניע את הכוחות הללו. אחרי שהכנעתי אותם, אני מבדיל אותם. מה זה אני מבדיל אותם? כל הכוחות האלו שגורמים לבסופו של דבר לחטא, לא רוצה אותם, הם לא חלק מההווי שלי. הם לא. ואת חטאותיי אני מזכיר היום. למשל, כשאני גדלתי לא הייתי בדיוק שומר תורה ומצוות, ובמקום איפה שהייתי גם ככה לא היו מסעדות כשרות, אבל זה לא שאם היו הייתי הולך לאכול רק כשר, כן, אני לא משלה את עצמי. והרבה פעמים רציתי ללכת לאכול עם החבר'ה במסעדה לא כשרה. מה צריך להסתובב, כשר, לא כשר. אבל זה מצד אחד כוח של שפת חיים. בסדר, אבל זה, אתה מכניע אותו, אומר, לא. עכשיו אתה מבין שגם זה לא חלק ממך. לא, לאכול לא כשר, זה לא שלי. זה של הגויים, זה לא שלי. אז יש הכנעה, מכניע את הכוחות האלו, מבדיל אותם ממני, ואחרי שהבדלתי אותם, אני ממתיק אותם. מה זאת אומרת? פתאום אני מגלה איפה אני כן יכול להשתמש בהם. יש לי רצון אז להשתתף בסעודה עם החבר'ה. זה מה שדחף אותי ללכת למסעדות לא כשרות. והדחף הזה הוא טוב. כי זה מחבר וזה מקרב בין לבבות. עכשיו אני מבדיל את זה, אני הבדלתי את זה, אני לא כשר, לא כשר, זה לא בשבילי. אבל מה דעתכם שאני אשכנע אותם לבוא לעשות סעודה במקום כשר? זאת אומרת, אני לא עזבתי את הדחף הזה לעשות סעודה עם החבר'ה, כי הוא יכול להיות בסדר. וכאן צריך להבין, שביצר הרע, מה שדוחף אותי ליצר הרע, אדמור הזקן קורא לזה, החסידות מדברת על זה הרבה, מה שנקרא הנפש הבאמית. בעומת זאת, היצר הטוב מונע על ידי הנפש האלוהית. והנפש האלוהית, אם קל להתחבר אליה, כי הרי כל הטוב זה מתחבר אליו, וכל המצוות, וזה, זה קל. אתה עושה שולחן ערוך, אתה מתחבר לנפש האלוהית. הנפש הבהמית היא לאו דווקא מפילה אותך. כי לנפש הבהמית יש ארבע חלקים. אנחנו לא נתעמק בארבע, אבל הם לפי המופיעה בספר יחזקאל פרק א', יש להם שמות ככה קבליים, רוח שערה, ענן גדול, אש מתלקחת, הם שלושת הכוחות, לא אוהב להשתמש, אבל הרעים של הנפש הבהמית. שהם מטרתן שתרצה לעבור עבירה, שתרצה ללכת אל, אל החלק של האסור. ואסור לשמוע להם, אסור להישמע, צריך להכניע אותם, להבדיל אותם. אבל אל תשכח שיש גם כוח רביעי שם, שנקרא ונוגה לא סביב. וקליפת נוגה היא אמנם קרובה אל הרע, אומר הרב קוק, אבל היא לא רע. היא מה שנקרא מותר. לא מצווה, לא אסור, מותר. ועכשיו אתה צריך לבדוק איך אתה משתמש בו. איך אתה מכניע אותו, מבדיל אותו, כדי לקרב אותו אל הטוב. היצר הרע הוא כל כך חשוב. אם לא היה לי יצרה דעריות, אם לא היה לי רצון לחיות חיים אינטימיים עם אישה, לא הייתי יכול להקים משפחה שאני מקווה בעזרת השם, שהיא כבר עכשיו, והיא תהיה עוד יותר משפחה לתפארת. משפחה, בית נאמן בישראל. מי שאין לו נטייה להיות באינטימיות עם אישה, לא יכול בסופו של דבר להקים משפחה. נורא והיום. מי שאין לו נטייה כלשהי לחיים שלי יותר חשובים מחיים של מי שנגדי, איך אני אלחם נגד האויבים כשאני חייל בצבא? לכן, אגב, אני לא חידשתי שום דבר, כבר הגמרא אומרת, שאתה צריך, אם יש לך נטייה לשפיכות דמים, אז אם אתה בינוני, תהיה שוחט, אם אתה צדיק, תהיה מועל. זאת אומרת, אתה תשפוך דם, אבל לקדושה. תשתמש בכוח שלך, תשתמש בכוחות הללו, אבל תכניס אותם בדרך טובה. לכן היצר הרע הוא חשוב מאוד. מי שאין לו יצר הרע, שמיד ילך לרופא ויקבל זריקת יצר הרע. אבל באמת היצר הרע, אם אתה חושב שהוא רע, אז אתה טועה. היצר הרע הוא בריאה של הקדוש ברוך הוא, ומטרתו או לגרום לך לרצות ליפול ואתה תתגבר ואתה לא תיפול ותקבל על זה עוד יותר שכר, או המטרה שלו שהכוחות של רצון לקבל, אתה תשתמש בהם לטובה. ואתה עם זה תבנה חיים, תבנה קיום. ולכן זה מדריך אותנו לאחריות. מדריך אותנו לאחריות. לברוח מן הרצון לקבל, זה לברוח מן האפשרות להשפיע. ואני נבראתי כדי להשפיע בעולם הזה. אני נבראתי כדי לבנות את העולם הזה. לכן, אני חייב שיהיה לי את הכוחות הללו. אבל שהכוחות הללו, הם לא יהיו עוינים לי, אלא משטפים שלי. יעבדו בשבילי. על זה נאמר במשלי, אם רעב שונאך, אכילהו לחם, ואם צמא, אשקהו מים. כי גחלים אתה חוטא על ראשו. מה הכוונה? הכוונה היא פשוטה. אם רעב שונאך, אתה תאכיל אותו. ואז אתה תבין שכל הכוחות שלו באים ממך. אתה שולט בו, לא הוא שולט בך. זאת הסיבה, אגב, שהקדוש ברוך הוא ציווה לתת אוכל במחאות את השעיר לעזאזל. עזאזל, הכוחות הסוערים, הכוחות הבהמתיים, הכוחות הפנימים הקשים שיש באדם. הקדוש ברוך הוא נתן פקודה, מצווה, להאכיל את הכוחות הללו. למה? כדי שבסופו של דבר הכוחות הללו לא יפרידו אותי. אני שולט בהם. לכן גם כשהם צועקים ונופחים מאוד חזק, אותי זה לא מזיז. זה בדיוק המטרה של המנהג היפה בעם ישראל לעשות מים אחרונים בסוף הארוחה. כי אני מדבר על מנהג יפה ולא על הלכה, מכיוון שאומנם כתוב בשולחן ערוך שמים אחרונים חובה, אבל מה שהשולחן ערוך מתכוון כמים אחרונים חובה, הוא לא בכלל מה שמי ש... לשולחן ערוך מים אחרונים חובה, מה הכוונה? הכוונה היא פשוטה, זה היה בגלל מלאך סדומית. זאת אומרת, בגלל שפעם לא היו מקררים, אז כדי לשמר את הבשר, לשמור את הבשר, היית שם אותו במלח גס. והמלח הזה היה בכל מקום, ואם כאן שגם לא היו סכומים, אז אנשים היו אוכלים עם ידיים. ואז אתה מלא מלא מלח, וכשאתה מלא אוכל, אתה יודע מה קורה. יש לך מדבר. ובבוי, אני עם מלח גס על הידיים, ואני ככה נגעתי בעיניים. יכול להיות שבגלל זה אני עיוור, זה יסחוף לי את העיניים. לכן אמרו, מים אחרונים חובה, צריך לשטוף ידיים, כמו שאני שוטף ידיים בתחילת הארוחה, מים ראשונים, כדי להיות נקי. אז גם אחרי הארוחה אני עושה מים אחרונים כדי להיות נקי, אבל לפי זה אני צריך לשים כמה מים? הרבה, לשטוף. אבל אתה תראה שכל מי שעושה מים אחרונים, מה הוא עושה? הוא שם טיפ-טיפ במים ככה בקצה של הציפורניים. למה? כי זה בדיוק לא הולך, זה ממש לא עניין הלכתי, אלא על פי הקבלה, אותם הכוחות, כוחות הטומאה, כוחות הלא טובים שבאדם, נמצאים ואוחזים בקצה הציפורניים. לכן אומרים לך, אתה תאכיל אותם. תן להם כוח. זהר, לא יותר מדי, טיפ-טיפה מים. כי אתה צריך לפרנס אותם, כדי לא לפחד מהם, כדי לשלוט בהם, אבל אל תתן להם יותר מדי פרנסה, לא להגזים. כדי שבסוף אתה תשלוט על החיים שלך. ואתה תרצה או לבנות או להרוס. ולכן בידיך להחליט האם היצר הטוב הוא יהיה עוד יותר טוב בגלל שעזרת לו עם הדברים הטובים שיש ביצר הרע, או שהיצר הטוב שלך אתה מעלים אותו לגמרי בגלל שנתת ליצר הרע ולכוחות הרעים שבו להשתלט עליך. הכל תלוי בך. כל תלוי.